אחרי סין ומדינות מזרח אסיה, מוקד ההתפרצות של וירוס קורונה במזרח התיכון הוא איראן. מעט לפני הבחירות למג'לס בחודש פברואר, הגיעו דיווחים ראשונים על התפרצות בעיר הקודש קום. המשטר פיזר הכחשות, אבל בתוך כמה ימים התברר כי הנגיף פגע לא רק במאות אזרחים, אלא גם בבחירי השלטון, והוא משפיע מאוד על סדר היום ותפקוד מוסדות המדינה. אימנו בנושא הזה דוקטור רז צימת, מומחה לאיראן. שלום רז.
שלום, שלום.
קודם כל אני רוצה לשאול אותך על הדרך שבה הנגיף הזה השפיע לא רק פיזית על בני אדם, אלא גם תודעתית, על אמון הציבור, וזה קורה בתקופה שבה מתקיימות בחירות לפרלמנט, למג'לס, כמו שציינתי, איך זה בא לידי ביטוי?
תראה, יש חוט מקשר בין לפחות שלושה אירועים משמעותיים שהיו באיראן בחודשים האחרונים. האחד זה הפלה של המטוס האוקראיני על ידי משמרות המהפכה בינואר. לאחר מכן הבחירות לפרלמנט האיראני, למג'לס, שבאמת אחד המאפיינים הבולטים שלהם היה שיעור הצבעה נמוך חסר תקדים. אנחנו מדברים על 42% הצבעה בכל איראן, וכשמסתכלים על הערים הגדולות כמו טהרן, אנחנו רואים אחוזי הצבעה נמוכים אף יותר, פחות מ-25%.
וב-2016 כמה זה היה?
ב-2016 היו מעל 60%, למעשה וואו. שיעור הצבעה נמוך ביותר באיראן מאז המהפכה הייתה בבחירות לפרלמנט ב-2004, כשהיו שיעורי הצבעה של 52% פחות או יותר. והאירוע השלישי זה כמובן הקורונה. עכשיו, מה שהקו המקשר בין שלושת האירועים האלה, זה באמת שהתפקוד הקלוקל של השלטונות, והניסיון לטייח ולהסתיר, וגם הפסילה ההמונית של המועמדים בבחירות האחרונות, מביאים באמת לחוסר אמון, הייתי אומר, כמעט חסר תקדים של הציבור האיראני כלפי השלטונות, שמשתקפים גם בשיעור ההצבעה הנמוך, וגם אתה רואה באמת חוסר נכונות להאמין לכל מה שיוצא מהשלטונות, כי כשהשלטונות מסתירים במשך שלושה ימים את המעורבות של משמרות המהפכה בהפלה של המטוס, וכשהשלטונות מסתירים ככל הנראה במשך שבועות את ההיקף של ההתפרצות של הקורונה, וכשבא בבוקר סגן שר הבריאות ונותן לך נתונים, ואחרי שעתיים בדיון בפרלמנט בא חבר פרלמנט ממקום ואומר שמספר האירועים הרבה יותר גדול, אז הציבור אין לו למי להאמין, ואז אתה רואה שמועות, אתה רואה פנייה לאמצעי תקשורת גולים שמשדרים מחוץ לאיראן, ובסוף אתה רואה איך האמון הציבורי במשטר הזה הולך וכל הזמן נשחק, אין גם במי לסמוך איתו.
זה משפיע על הדרך שבה השלטון מנסה להתמודד עם התופעה, או שלשלטון פשוט לא אכפת, שלציבור אין אמון בהצהרות שלו,
לשלטון אמור להיות אכפת, משום שבסופו של דבר התהליך הזה, גם אם לא מחר בבוקר וגם אם לא בעוד שבוע, אבל השחיקה הזאת באמון הציבור היא גם שחיקה בלגיטימציה של המשטר. זה לא אומר שמחר בבוקר המשטר הזה קורס, אבל בוודאי זה צריך להטריד אותו. הבעיה עם המשטר האיראני הוא שהוא תמיד מתעורר מאוחר מדי ועושה מעט מדי. אתה רואה שבסוף לא הייתה להם ברירה, זאת אומרת, בסוף אתה רואה איך הם כן מגבילים כינוסים גדולים, הם בפעם הראשונה מאז המהפכה, הם ביטלו את תפילות יום השישי במסגדים ברוב האזורים, הם מונעים התקהלויות גדולות, אבל אז אתה שואל, רגע, למה לקח לכם שבועיים או שלושה להפסיק את הטיסות לסין ומאליה, ויש אגב דיווחים שעדיין הטיסות האלה נמשכות, במיוחד שמי שעושה אותן זה חברת תעופה שמשמרות המהפכה, למה לא בודדתם את התושבים לפחות בקום, לפני שזה התפרץ. כל הצעדים האלה שהמשטר נוקט בהם היום, הוא למעשה נגרר אחריהם. אתה רואה איך הם מנסים לשלב היום את משמרות המהפכה ואת הצבא בהתמודדות עם הדבר הזה. אבל כל הדברים האלה, היום כבר ברור שהם נעשו הרבה יותר מדי מאוחר, ולכן זה לא משרת את האמון הציבורי.
ברור. בוא נתייחס רק לנתונים. אנחנו שמענו בימים האחרונים, בין השאר, ש-23 חברי פרלמנט נדבקו, ויש גם בעלי תפקידים בכירים, רק הבוקר אני חושב דווח על שר התעשייה. תסביר בעצם במה זה פגע, ואולי גם איך זה משפיע על תפקוד המדינה.
תראה, הפגיעה משמעותית להבנתי, חוץ מההשפעה כמובן הסמלית של בחירי המשטר שנדבקים, שזה אגב אני חושב במידה רבה נובע מן העובדה שגם היא מעוררת ביקורת, שהם אלה שעושים את הבדיקות. בסוף כנראה אנחנו מקבלים הרבה נתונים על בכירים, כי הם כנראה אלה שבגלל שיש לנו מחסור, יש להם מחסור בערכות זיהוי של הווירוס, אז מי שעושה את הבדיקות זה באמת היותר מקורבים, ולכן אתה רואה...
ולך תדע כמה באמת נדבקו.
נכון, עכשיו המחיר המשמעותי הוא להבנתי המחיר הכלכלי, כי צריכים לזכור, בסופו של דבר איראן מתמודדת בלי קשר לקורונה עם משבר כלכלי חסר תקדים בחומרתו, והייתי אומר שהדבר היותר משמעותי זה שהקורונה מצליחה לפגוע דווקא באותם תחומים שפחות הושפעו מהסנקציות. זאת אומרת, אחת היכולות של איראן להתמודד עם הסנקציות הכבדות שפגעו בעיקר בייצוא נפט איראני, והם ירדו לשפל חסר תקדים של פחות מ-500,000, 400,000 חביות נפט ביום, זה דווקא באמצעות יכולת לשמר ענפים שאינם תלויים בנפט, למשל תיירות, למשל ייצוא של מתכות, כולל שכנותיה של איראן. וברגע שאתה רואה שרוב השכנות סוגרות את הגבול עם איראן, אתה רואה שהתיירות כבר איננה נכנסת לאיראן, האיראנים נמצאים היום שבועיים לפני הנורוז, ראש השנה, שתמיד היה מועד להרבה מאוד קניות, להרבה מאוד תיירות פנים, הדברים האלה נפסקו לגמרי, ולכן זה ללא ספק יוצר עוד יותר מיתון ממה שהיה. עכשיו, השאלה כמובן, כמה זמן זה יימשך, אם זה יימשך כמה שבועות, אז זה לא נורא, אבל אם זה יימשך חודשים ארוכים, אז על האפקט המצטבר של הפגיעה של הסנקציות הכלכליות, אתה מכניס את הקורונה, ואז כמובן האפקט הוא הרבה יותר דרמטי.
בוא נדבר קצת על היחסים הבינלאומיים של איראן על רקע אפקט הקורונה. הראשונה בעצם להגיב הייתה עיראק, שסגרה מעברי גבול, גם לבנון שהושפעה, לפחות לפי הדיווחים שם, בגלל נוסעת שהגיעה בטיסה מאיראן, גם היא הגיבה, וזה התפשט גם במדינות האזור, שחלק גדול מהן סבורות הנגיף הגיע אלינו מאיראן. איך זה משפיע ברמת הקשרים והיחסים?
תראה, מי שלא רצה, אני תמיד אומר, מי שלא רצה את איראן כיצואנית מהפכה, קיבל אותה כיצואנית הווירוס.
וירוס, נכון.
זה לא ספק פוגע. שוב, כל הדברים האלה אולי לא היו כאלה משמעותיים אם איראן הייתה בנסיבות הרבה יותר טובות, אבל במצב שהיא כבר, היא במידה רבה מבודדת, ושחלק גדול מהיכולת הכלכלית שלה נפגעת, אז כמובן הדבר הזה פוגע עוד יותר. עכשיו, יש הצעות לשיפור המצב, זאת אומרת, אפילו האמריקאים, למרות הסנקציות, פנו על האיראנים בהצעה לסייע להם בהתמודדות עם הווירוס, פה נכנס האלמנט שגם אגב אותו גם ראינו בפרשה של המטוס האוקראיני, כשהם סרבו להעביר את הקופסה השחורה למערב, בגלל אותה באמת פרנויה איראנית של חשש של להעביר איזשהו משהו למערב, פן המערב ישתמש בזה נגד האיראנים, אז גם פה אתה רואה את הפרנויה הזו, זאת אומרת אנחנו לא מוכנים לקבל סיוע, בטח לא מהאמריקאים, כי אולי הם ינצלו את זה להחדיר עוד כל מיני דברים לאיראן, והתהליך הזה של הסתגרות והקצנה, זה דבר שאנחנו לא ספק רואים יותר ויותר בשנתיים האחרונות. ראינו זה גם בבחירות. זאת אומרת, ככל שהלחץ החיצוני על איראן גובר, אתה רואה אותה הרבה יותר מסתגרת בעצמה, הרבה יותר מקצינה, הרבה פחות נכונה לאיזושהי פתיחות גם מבית וגם מחוץ. וכל הדברים האלה בסוף פוגעים מאוד ביכולת שלה לספק מענה לדרישות ולמצוקות של הציבור האיראני.
בוא נאמר לסיום כמה דברים לגבי התגובה בצמרת השלטון. אתה הזכרת את אותו חבר פרלמנט שאמר, חבר'ה, הנתונים זה לא כמו שאתם אוסרים. יש הרבה יותר אנשים שנפגעו. השיח השתנה בימים האחרונים?
תראה, השיח, אני לא יודע אם הוא השתנה. אתה מצד אחד כן רואה הרבה יותר נחישות של הצמרת האיראנית לבוא ולהודות, יש לנו כאן איזושהי בעיה ואנחנו חייבים לטפל בה, ולכן גם נכונות להסתייע במערכת הביטחונית, שבדרך כלל הייתה יותר אפקטיבית מאשר המערכת הפוליטית, גם בהתמודדות עם אסונות טבע, כמו רעידות אדמה או שיטפונות. אבל מצד שני, אתה עדיין רואה חוסר נכונות לקבל החלטות קשות, כמו הסגר על חלק גדול מהאזורים, בוודאי בחום. אתה רואה עדיין טענות כמו המערב מנצל את העניין הזה כדי לפגוע ולהחליש את האיראנים. אתה רואה כל מיני אנשי דת שבאים ואומרים, זה בכלל קשור לעניינים של אמונה. אתה לא רואה את מה שאולי היה ניתן לצפות ממשטר כזה, בהיקף כזו של התפרצות מחלה, לנקוט בכל הצעדים הדרושים כדי לבלום את הדבר הזה. ואז אתה רואה שאם לפני שבוע או שבועיים דיברנו על קום כמרכז, היום אנחנו כבר ביומיים האחרונים מדברים שהמרכז עבר לטהרן, וזה כמובן הרבה יותר חמור, אז זה דבר שקשה מאוד לראות. ובסוף אתה באמת רואה איך הכשלים והחוסר העונים של המשטר הזה להתמודד עם בעיות כאלה, שראינו את זה גם בעבר במקרים אחרים, איך זה בא ידי ביטוי גם בדבר הזה, וכמובן, שוב, זה בהמשך למה שאמרתי קודם, בסוף זה פוגע מאוד ביכולת של הציבור לסמוך על השלטונות.
התחלנו ונסיים אולי קצת לגבי הבחירות שנדחקו הצידה, אבל בכל זאת, זה אירוע משמעותי, אתה כתבת על כך מאמר, לסיכום, בכמה מילים.
אז אני לפני הבחירות אני אמרתי ששתי הסוגיות המרכזיות שצריכים לשים להם לב זה באמת שיעור ההצבעה ועד כמה השמרנים יצליחו להחזיר לעצמם את השליטה בפרלמנט שהיה ברור שהם יעשו את זה, רק השאלה היא באיזה היקף, משום שרוב רובם של המועמדים הרפורמיסטים יפסלו. אני חושב שדי ברור היום שני דברים, א', שיעור ההצבעה שכבר דיברנו שהיה מאוד נמוך, ודבר שני, השמרנים שהם מחנה הטרוגני, זאת אומרת יש שמרנים יותר ויש רדיקלים יותר, אבל בסוף השמרנים הצליחו לראשונה להחזיר לעצמם שליטה, הייתי אומר אבסולוטית, בערך בין 200 ל-220 מתוך 290 הנציגים הם יהיו בשליטה של השמרנים, וזה אומר שוב, אותו תהליך שרמזתי עליו קודם, איראן עוברת בשנתיים האחרונות במידה רבה כתוצאה מהלחץ החיצוני הגובר, תהליך של הקצנה. זה אומר שהם מיישרים קו לימין, דווקא נוכח הדרישות להתמתנות איראנית שבאה מבחוץ, הם עצמם רואים מחויבות לחזק את אותם אלמנטים יותר נאמנים למשטר, יותר רדיקליים. אני חושב שזה חשוב לא רק לבחירות עצמן, אלא מה זה אומר לגבי שני דברים שאמורים לקרות. אחד זה בשנה הבאה בחירות לנשיאות, שהן בחירות הרבה יותר משמעותיות והרבה יותר חשובות, ופה אם אנחנו נראה את אותו תהליך של הקצנה חוזר על עצמו, אז אנחנו בהחלט עלולים לקבל בטהרן נשיא שהוא הרבה יותר רדיקלי מהנשיא הנוכחי. ועם מבט עוד יותר קדימה, זה הניסיון באמת של המשטר להתחיל ולהכשיר את הקרקע לקראת מאבק הירושה אחרי שחמיני ילך לעולמו, ופה החשיבות שהם יחס באמת להדיר כל מי שאיננו שמרן מיינסטרימי, כדי למנוע מצב שבו יש איזשהו אתגר פוטנציאלי על יציבותו של המשטר, או על ערכי היסוד של המשטר ביום שלאחר חמיני.
תודה רבה, רז.
תודה רבה.